טוב, נמשיך בפרק רביעי, בפרק חמישי בנתיב התורה בדף כף דלת. פסקה חדשה. בעמודה הימנית. ובפרק שתי עליכם במסכת מנחות. רבי אלעזר ורבי יוחנן. דאמרי תרוויו. תורה ניתנה ב-40 יום, ונשמה נוצרה ל-40 יום. כוונה שהוולד מקבל את צורתו ב-40 יום מתחילת העיבור. ואז אם הוולד מקבל צורה, סימן שנקלטה הנשמה. לכן פה כתוב שנשמה נוצרה ל-40 יום. אם כן, יש פה היקש בין הזמן בו ניתנה התורה. כידוע, משה רבינו קיבל את התורה במשך 40 יום, אחרי שהוא עלה להר סיני, לבין הקליטה של הנשמה בגופו של העובר. מה לומדים מן ההיקש הזה? זה לא סתם שזה 40 ו-40, יש מה ללמוד מזה. אז אומרת הגמרא ככה, כל המשמר התורה, נשמתו משתמרת. וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת. אם כן, יש קשר מהותי בין תורה ונשמה. יש קשר מהותי. וקיומה של הנשמה בגופו של האדם, כן, כלומר צורתו הרוחנית, הקיום הזה תלוי בקיום התורה. למה? כי באופן פשוט התורה זה חוקי החיים של הנשמה. אז כשאדם משמר את חוקי החיים של הנשמה, זה מקיים את חייו. זה דבר פשוט. תנה דבר רבי ישמעאל, משל לאדם. כדי להבין את העניין הזה, מביאים לנו משל. משל לאדם, שמסר ציפור דרור לחברו לשומרו. ציפור דרור זה דבר שהוא מאוד קשה לשמור עליו, כי הוא כל הזמן רוצה לעוף. הוא כל הזמן רוצה לברוח. אם כן, משל לאדם שמסר ציפור דרור לחברו לשומרו, אמר לי, מה אתה סובר שאם אתה מאבד אותו איסר אני נוטל ממך? בדמי נשמתך אני נוטל ממך. עד כאן. כלומר, הציפור דרור הזאת היא חשובה מאוד בעיניי. לא מצאת? זה בדף חף דלת. בסוף העמודה הימנית, בדף חב דלת, בסוף העמודה הימנית. הגמרות הגמרה במנחות זה צדיק תת עמוד ב', ידידיה. אז אם כן, תיזהר מאוד לא לאבד לי את הציפור, כן? ציפור הנפש. עד כאן דברי הגמרה, ועכשיו המערב מסרי מתחיל להסביר את הגמרה הזאת בעריכות. בא לבאר כמה גדול עונש המשכח והמאבד התורה, ולא יאמר כי דברים אני משכח ומאבד, כמו שערכנו בזה גם כן בפרק שני, עיין שם. כלומר, תורה זה לא עוד איזה חוכמה. זכרת טוב, לא זכרת לא נורא. זה לא ככה תורה. תורה זה חיים. כלומר, לאבד תורה שאדם קונה, זה לאבד חיים, חיי הנשמה. ואמר כי התורה ניתנה ב-40 יום, והנשמה נוצרה ל-40 יום, וזה מורה, כי אלו שני דברים דומים ביחד, ודמיון שלהם, כי התורה, שכל נבדל מן הגשמי. וכן הנשמה היא נבדלת לגמרי מן הגשמי. כלומר, המהר"ל רוצה לומר שבעצם התורה והנשמה נובעות מאותה מהות. זה דבר רוחני אבסולוטי. זה מה שעושה את הקשר בין התורה לבין הנשמה. יש פה חוכמה אלוקית ומהות אלוקית של חיים, בלי הצמצומים של המציאות הגשמית. אין בזה הפסד. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. כלומר, אין הפסד בנשמה. הבן איש חי אומר שבנוסח ברכת המזון צריך, לא צריך להגיד החמנו ישלחנו רפואת הנפש, רפואת הנפש גוף ונפואת רפואת הנשמה, רק נפואת הנפש ורפואת הגוף, אומר לא רפואת הנשמה. למה? כי אין מחלה בנשמה. מחלה זה הפסד, זה משהו שיכול להינזק, כן? צריך לשקם את הבריאות. אז הוא אומר לא להגיד רפואת הנשמה, ככה אומר הבן איש חי. למה? כלומר, נשמה זה אף פעם לא נפגם. אין דבר כזה רפואה, אין דבר כזה מחלה בנשמה. יש מחלה בגוף, יש אנשים שחולים בגופם, ויש אנשים שחולים בנפשם, ויש אנשים שחולים בשניהם, גם בגוף וגם בנפש. אבל אין דבר כזה להיות חולה בנשמה. הנשמה זה חלק אלוקה ממש, זה משהו ממעל, זה משהו אלוקי, אין בזה פגיעה. לא יכול להיות שם פגיעה. אותו דבר, כידוע, חז"ל אומרים שדברי תורה אינה מקבלים טומאה. לכן, בזמן עזרה, תקנו שאנשים טמאים לא יתפללו עד שיתהרו. אבל תורה ממשיכים ללמוד גם בטומאה. גם אדם טמא לומד תורה. זה מעכב אותו בדברים אחרים. אבל זה לא מעכב אותו מללמוד תורה. גם אדם טמא לומד תורה, עד רבה. זה מה שיתאר בסופו של דבר את נפשו. אז אם כן, מה אנחנו רואים? דבר דומה מאוד. דבר מאוד שווה בין הנשמה לבין התורה. לא מקבלים, זה לא מקבל טומאה. למה? כי טומאה זה תמיד דבר שנאחז בדבר שהנושא שלו הוא גשמי. הוא חומרי. אז הטומאה יכולה להיאחז בדבר כזה, דבר גשמי, בדבר חומרי, דבר גופני, כל הדברים ששייך בהם הפסד, כמו טומאה בגוף, טומאה בנפש, כן? אבל לא שייך בכלל בדברים שאין להם שום עניין גשמי. זה אש. התורה זה אש. כי כאש, כה אמר השם. וגם בנפש יצד גשמי, כן? כי זה אחיזת החיים בגוף. הנפש זה כבר אחיזת החיים בגוף. במציאות החיים הזאת שאנחנו מכירים, הנשמה זה כינר השם נשמת אדם, זה אש. הנשמה זה אש, התורה זה אש. לא מקבל טומאה. אש לא מקבל טומאה. אין טומאה באש. כן.
מה זה
בדיוק הנפש? מה? הנפש זה החיבור בין הנשמה לבין הגוף, כלומר, זה הופעת החיים במערכות, במערכות שפועלות כבר במדרגת העולם הזה. אז למשל, הרמב״ם בונה כוחות הנפש. הרצון, הדמיון, הרגש, כל הדברים, הרגש זה כבר קשור לחושים, הדמיון זה קשור גם לחושים, מה שאדם ראה, שמע, כך הדמיון שלו פועל.
ואיפה הנשמה נכנסת פה?
הנשמה היא המקור של החיים באדם. הנשמה היא נמצאת בשורש. הנשמה היא מסתתרת עמוק מאוד בחיי האדם, כי היא נקודת ההתחלה של הופעת החיים. זה זיק האור שמופיע בכללות החיים של האדם. אבל הניצוץ הזה של חיים, אחר כך הוא כבר צריך בסיס. אז נגיד כמו, ניקח דוגמה. נגיד, אתה רוצה אור, אז מה אתה עושה? אתה ממלא כלי שמן, בתוך השמן הזה אתה שם פתילה, ואתה צריך לסדר את הפתילה בתוך הכלי עם השמן, ואז אתה מדליק את הפתילה, ואז אתה מקבל אור. אז האור עצמו הוא מאיר, אבל כל הכללים, כל התנאים שמסביב, כל הכללים שעושים שהאש תדלק, זה כבר דברים שהם מאוד גשמיים. הכלי צריך להיות שלם, והשמן צריך להיות שמן טוב, זך, צח, והפתילה צריכה להיות מחומר דולק. זה פרק במה מדליקין ובמה אין מדליקין. פרק שני במסכת שבת, נוהגים לקרוא את זה בערב שבת. מה אומרים? רוצים אור, נכון? רוצים שבת אור, נכון? כולם רוצים אור. איך אומרים? רוצים להיות באורות, לא? ככה רוצים? אבל כדי שיהיה אור צריך תנאים. אז תלמד פרק שני במסכת שבת, תראה במה מדליקין ובמה אין מדליקין. צריך תנאים כדי שיהיה אור. אם לא יהיו תנאים, לא יהיה אור. אז הנשמה זה החלק, זה האור עצמו, זה האש בעצמה. אבל היא צריכה תנאים כדי להתגלות, זה כוחות הנפש. כלומר, כל הסדרים שנמצאים בין הנשמה לבין הגוף, ומאפשרים לנשמה להופיע. הרבה כוחות יש שם. צריך, לכן צריך הרבה לעבוד על הכוחות האלה. כל הקדמת הרמב״ם לפרקי אבות, שמונה פרקים, זה איך לעבוד על הכוחות האלה כדי לאפשר לאור הנשמתי להופיע באדם צורה טובה, כדי שהאור יהיה בהיר וצח. כי אם הכוחות האלה לא יהיו מסודרים, לא מתוקנים, קוראים לזה תיקון המידות. אצל רבותינו, הכנת התנאים להופעות האור הנשמתי, יש לזה שם. זה נקרא תיקון המידות. כלומר, תיקון הכלים. כמו בפרק שני בבמה מדליקין. צריך שהכלי יהיה שלם, צריך שהשמן יהיה צח. כן? רבי תחמן אומר מדליקין אלא בשמן זית בלבד, כי הוא השמן הכי זך, בו היו מדליקים את המנורה בדרך כלל. וגם פתילות, יש פתילות כשרות, פתילות לא כשרות. צריך הרבה תנאים בשביל זה. אז כל כוחות הנפש, החלק הפסיכולוגי נפשי שבאדם, זה כוחות הנפש, זה אחיזת החיים בגוף. טוב, אז עכשיו אומר המהר"ל, עכשיו שאנחנו מבינים את העניין הזה, שיש אם כן קשר מהותי בין התורה לבין הנשמה, ודמיון שלהם כי התורה שכל נבדל מן הגשמי, וכן הנשמה היא נבדלת לגמרי מן הגשמי, ולפיכך שניהם הם נבראים ב-40 יום, ואין לבאר הטעם במקום הזה מפני מה מיוחד לדבר זה 40 יום דווקא. כלומר המהר"ל אומר שיש בזה סוד, למה דווקא שניהם קשורים למספר 40, זה לא במקרה כמובן, הוא מסביר את זה במקום אחר. וכבר התבאר שמזה הטעם, נמשל האדם כמו הדג שהוא צריך אל מים, ואי אפשר שיהיה הדג בלא מים. כך הנשמה הנבדלת צריכה אל התורה, שהיא השכל האלוקי הנבדל, והיא, כן, התורה, קיום לנשמה. איפה הדבר הזה כתוב, שאדם נמשל לדג, והנשמה צריכה אל התורה, כמו שהדג צריך למים? זה כתוב במסכת ברכות, בדף סמך א' עמוד ב', וזה סיפור יפה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה חי בזמן שהרומאים גזרו איסור ללמוד וללמד תורה ברבים. מי שהיה נתפס חייב מיתה. כנראה שהרומאים הבינו שהתורה זה דבר, זה פיקוח נפש לעם ישראל, אז אמרו, טוב, איך נשלוט על העם הזה? אנחנו נמנע מהם לעסוק בתורה. אבל שמע יהודי מתבולל, ושמו פפוס, כבר השם שלו מוכיח, בן יהודה. ככה שמו, פפוס בן יהודה. ראה את רבי עקיבא מקהיל קהילות ברבים, מלמד תורה ברבים, ואז אמר לו, מה אתה עושה? מה, לא שמעת שגזרו, מלכות רומא גזרו, שאסור ללמד תורה ברבים? אתה עובר על פקודת הקיסר ללמד תורה ברבים? מה אתה עושה? מה, אתה לא יודע שצריך להישמע להוראות המלכות? מה אתה עושה? מה, אתה רוצה למות? ככה שאל פפוס בן יהודה, שרחב על סוס וראה את רבי עקיבא מלמד תורה ברבים. אמר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, בוא אמשול לך משל למה הדבר דומה. נכון, אתה מקשה עליי קושיה? איך אני מעיז לא להישמע להוראת השלטון, נכון? זה מה שאתה טוען. אז אני אמשול לך משל. משל למה הדבר דומה? לדגים שהיו במים. פה הוא נתן לו את המשל הזה. ראה אותם שואל שהם שוחים בתוך המים. אמר להם, דגים, דגים, מה אתם עושים בתוך המים? זה מסוכן מאוד. אז אמרו לו, מה קרה? למה זה מסוכן? אומר, כי ראיתי דייג שמחכה לכם שם עם הרשת, ואם אתם תשארו במים, הוא יתפוס אתכם ויוציא אתכם, ואתם בסכנה. שאלו הדגים את השואל, אז מה אתה מציע? אמר להם השואל, אני מציע שתעלו כאן, תנוחו בינתיים, שבו יחד איתי, פה על גדות הנחל, תחכו שהדייג ילך לו, ויקפל את הרשת שלו, כשהוא ילך מפה, תוכלו לקפוץ חזרה למים. אמרו לו הדגים לאותו שואל, עליך אומרים פיקח שבחיות? חשבנו שאתה פיקח שבחיות, אתה טיפש שבחיות. אמר השואל, למה? מה קרה? לא נתתי עצה טובה? נתתי לכם עצה טובה מאוד? אמרו לו הדגים ככה, כשאנחנו בתוך המים שהוא מקום הגידול שלנו, אנחנו אולי בסכנה, אבל זה רק ספק. ספק הדייג יתפוס אותנו, ספק הדייג לא יתפוס אותנו, כידוע עד היום, לא הצליחו לתפוס את כל הדגים, זה בדוק. לא הצליחו לתפוס את כל הדגים. כן, אז אם כן, במים אנחנו רק בספק סכנה. אם אנחנו נצא מן המים, אנחנו לא בספק סכנה, אנחנו מתים. אז אתה רוצה שאנחנו נצא מן המים? אמר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, כך הדבר הזה הוא משל לנו. אם אנחנו עוסקים בתורה, למרות הגזרה, אנחנו בספק סכנה. יהיו כאלה שיתפסו, אבל יהיו כאלה שיברחו. אבל אנחנו ממשיכים להיות במקום הטבעי לנו, מקום הגידול שלנו, כי דגים בלי מים לא חיים, ואנחנו בלי תורה גם כן לא. אבל אם אנחנו נצא מן המים, הכוונה שנעזוב התורה, כולנו באופן קולקטיבי חלילה, אז פה אין ספק סכנה. פה כבר כולנו מתים. סופית, טוטלית. לא יישאר מאיתנו אף אחד. כי בלי תורה, שזה חוקי החיים של נשמתנו, אנחנו אבודים. כן? ככה היה הדו-שיח בין פפוס בן יהודה לבין רבי עקיבא. לימים רבי עקיבא נתפס, וגם פפוס בן יהודה נתפס. אבל על מה הוא נתפס, פפוס בן יהודה? האשימו אותו שהוא לא שילם מיסים או משהו כזה, למרות שהוא היה מאוד מקורב לשלטון הרומאי. אז הם נפגשו בבית הסוהר, ואמר פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא, על מה נתפסת ועל מה אני נתפסתי. אתה נתפסת לתורה, אבל בזכותך תורה תהיה בישראל, ועד היום לומדים את תורתו של רבי עקיבא. וכל תורה שבעל פה, אומרת הגמרא, היא הליבה דרבי עקיבא. אבל אני, על מה נתפסתי? רציתי להיות קרוב לשלטון, רציתי להיות טוב עם הרומאים, והנה עכשיו איפה אני, גם אני הולך לגמור את הקריירה שלי. אבל על מה? אשריך רבי עקיבא. אז זה מה שכאן אומר המהר"ל. המהר"ל אומר, משתמש בדבר הזה, במסכת ברכות, כדי לברר לנו את הסוגיה הזאת, וכבר התבהר שמזה הטעם נמשל האדם כמו הדג, שהוא צריך אל מים, ואי אפשר שיהיה הדג בלא מים. כך הנשמה הנבדלת צריכה אל התורה, שהיא השכל האלוקי הנבדל, והיא קיום לנשמה. וכבר ביארנו זה למעלה, תחילת הנתיב, כי הנשמה והתורה הם שייכים זה לזה. לכך, אם אינו שומר האחד הוא התורה, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו השני. ורבי ישמעאל הוסיף לומר, משל הוא למי שמוסר ציפור דרור לחברו. קרא התורה במשל הזה, איך הוא קורא לתורה? ציפור דרור. בשביל כי הציפור דרור אין מקבלת מרות להיות תחת האדם, והוא ציפור השמיים פורח באוויר השמיים. ודומה לזה התורה. איך התורה דומה לציפור דרור? כן, כי התורה היא נבדלת מן האדם, ואין התורה תחת האדם, כמו שיש שאר קנייני האדם שהם תחת רשות האדם. האדם יש לו שליטה על הקניינים הארציים, אבל אין לו שליטה על הקניינים הרוחניים. חמישה קניינים יש לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, ואחד מהם תורה. קנני ראשית
דרכו.
נכון, קדם מפעליו. זאת אומרת, התורה היא נקראת קניינו של הקדוש ברוך הוא, לא קניינו של האדם. לכן יש פרק שישי בפרקי אבות שנקרא קניין תורה. איך האדם יצליח לקנות תורה? כי הוא צריך לעשות הרבה מאמצים כדי לתפוס את הציפור הזה שנקרא תורה, שאף מאוד גבוה, שהוא שייך למדרגה שמימית, כמו שהציפור הוא אף בשמיים. אבל התורה היא מן השמיים, ולפיכך התורה דומה לציפור דרור לגמרי. מאוד קשה לאדם לקנות תורה ולשמר תורה אצלו. ומפני כי הציפור דרור הזה אינו מקבל מרות, צריך יותר לשמירה שלא יפרח מן האדם. כך התורה, מפני שהשכל הנבדל אינו עם האדם, ואם אינו שומר אותה, היא פורחת ממנו. היא בורחת ממנו. זה עניין התורה, כן.
מצד האמת, התורה לא נבדלת מהאדם, היא גם ניתנה על ידי מקור אלוקי, אבל הוא בעצם בא להשלים את זה, כאילו זה משהו שהוא בטבע של האדם.
מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה עדיין בכוח. זאת אומרת, נכון, אתה צודק. סוף סוף, אם אמרנו שהתורה והנשמה של האדם דומות אחת לשנייה, הסימן שיש לאדם שייכות לתורה, נכון, אבל זה בכוח. זאת אומרת, כשאדם מתחיל את חייו, ועיקר העיסוקים של האדם בעולם הם בעניינים גשמיים, מצד זה הוא לא יכול לתפוס את התורה. לכן האדם שרוצה באמת לקנות תורה וללמוד תורה ולהבין תורה, הוא חייב לגשת באופן נשמתי לתורה. אם הוא לא ניגש לתורה באופן נשמתי, אלא באופן חומרי, באופן גשמי, באופן אנושי ולא אלוקי, כן? יראת השם היא באמת חוכמה, כמו שמסביר הרמח"ל במסילת ישרים.
יראת השם היא אוצרו.
יראת השם היא אוצרו, זה האוצר האמיתי. אז מצדי הוא לא יתפוס את התורה. וכמו מי שהוא נותן לעבדו ציפור באור לשומרו ואומר, ואומר שאל תאמר שאני נותן ממך דמים, כי אין הדמים דומים ושווים לציפור דרור, כי לחשיבותו אין דמים לו, רק הנשמה אני נותן ממך, כיוון שאין תשלומים לדבר זה, לכך נוטל הנשמה שגם כן אין דמים לנשמה. וכן אומר הקדוש ברוך הוא, שאם אין אתה משמר את התורה לחזור על התורה ומניח את התורה להסתלק מן אדם, הרי יש ליטול ממך הנשמה, כי הנשמה לא תחזיק מעמד אצלך בלי תורה. ואומנם נכון שיש אנשים שחיים בלי תורה, נכון? קושייה. איך כתוב פה שבלי תורה הנשמה לא נשארת אצלך? הרי אנחנו מכירים אנשים, זה קרה, פגשנו אנשים שהם בלי תורה ובכל זאת הם חיים. מה? אלא בדיוק העניין שכשאומרים חיים הכוונה מה? יש הרבה מדרגות, גם צמח חי, גם חילזון חי, גם בעלי חיים חיים, גם בני אדם שלא שייכים למתן תורה בהר סיני, כי הם לא שייכים לעם ישראל, חיים. פה מדובר בחיים מלאים, שלמים, טוטליים, בחיים בעולם הזה ובעולם הנצח, באמת לא משתנה, לא בחצי חיים, אלא בחיים מקיפים את כל מדרגות החיים, בחיים שמופיע בהם הטוב ולא הרע. לכן מדובר כאן דווקא על הנשמה. האתגר הכי גדול של האדם בעולמו, בחייו, וכולם מרגישים את זה, ולכן האדם הוא בחיפוש מתמיד. למה בני אדם הם בחיפושים מתמידים? כי הם לא מסתפקים במדרגות פחותות של החיים. בני אדם רוצים לתפוס מדרגות עליונות של חיים. הם מעוניינים בגילוי החלק הנשמתי שבחיים. לכן על זה מדובר כאן, שאם האדם לא יהיה עם תורה אז הוא גם מפסיד את החלק הנשמתי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, שאם אתה משמר את התורה לחזור לתורה ומניח את התורה להסתלק מן האדם, הרי יש ליטול ממך הנשמה. זה גם החלק היותר כללי של האדם הנשמה, לא החלק הפרטי. כן, אדם יכול לחיות חיים מאוד 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 חלקיים, מאוד פרטיים, ולא נשאר כך הרבה מן החיים הפרטיים האלה, כי לפרטיות אין ירושה, אבל לכלליות יש ירושה. לכן שני דברים נקראו מורשה. מה הם שני הדברים שנקראו מורשה בתורה?
תורה צמדנו
משם מורשה. אם כן, התורה נקראת בשם מורשה, יפה. מהו הדבר השני שנקרא מורשה בתורה? רק שני דברים נקראו בשם מורשה בתורה. מה?
קהילת יעקב.
לא שמעתי.
מורשה קהילת יעקב.
נו, זה התורה, נכון. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ומהו הדבר השני שנקרא בשם מורשה? ארץ ישראל. יפה מאוד. בפרשת ואירה, בפרשת ואירה נתתי אותה לכם מורשה. ארץ ישראל נקראת בשם מורשה, והתורה נקראת בשם מורשה. אין שום דבר אחר בתורה שנקרא מורשה. מה ההבדל בין ירושה לבין מורשה? למה זה נקרא דווקא בשם הזה מורשה ולא בשם ירושה? נו, מה ההבדל בעברית בין ירושה למורשה?
ירושה אולי חומרית.
ומורשה? כן, למשל, מורשת פלוני, נכון? מה? מורשת אבות. יפה. מה עוד?
בארץ ישראל ובתורה יש לך רשות לקבל את זה.
מה?
יש לך רשות לקבל את זה.
לקבל את זה?
רשות
לקבל את זה, אתה אומר. כן, מה אתה מבין, שלום?
פרט וכלל.
פרט וכלל. למה? למה זה ככה?
ירושה זה בדרך כלל דברים...
למה ירושה? ירושה, רצית להגיד שירושה זה פרטי או כללי?
פרטי.
ומורשה זה יותר כללי. למה זה ככה באמת? אתה צודק, אבל למה זה ככה?
כי
זה נכון, ההגדרה. אבל למה זה ככה? בגלל סיבה פשוטה. בגלל שירושה זה מצד המקבל. אני יורש. כלומר, אני מקבל. אבל זה לא אומר שאני מעביר. אדם יכול לקבל ירושה ולבזבז אותה לחלוטין. נגמר הסיפור.
ירושה גם אתה...
יש מקבל. הרבה אנשים שקיבלו ירושה, לך תחפש אותה.
ירושה אתה מקבל, מורשה אתה צריך
לעבוד. ומורשה אתה מעביר. זה מלשון להוריש. זאת אומרת, מראש נאמר לנו שהתורה וארץ ישראל הם לא בגדר של לקבל אותן, אלא בגדר של למסור אותן. זה כללי. אתה מקבל על מנת להעביר את זה הלאה. הלומד על מנת ללמד, ואותו דבר לגבי ארץ ישראל. זה אחריות של דורות. זה לא הצד הפרטי. טוב, רציתי לקבל, קיבלתי. ואחר כך זה נגמר. זה בגדר של מורשה. יש פה תפקיד כולל. יש פה תפקיד אחראי. יש לך אחריות. לא רק לקבל, למסור. מה שקיבלת תמסור. בצורה אינטגרלית, שלמה. ולכן זה נחשב לדבר כללי מורשה. כי שני הדברים האלה, גם ארץ ישראל וגם תורה, ניתנו לנו על מנת שנמסור אותן. כלומר, אסור לנו להיות פרטיים בדברים האלה. גם בגבי ארץ ישראל וגם לגבי תורה. פעם שואלת הרב ציודה, אם מותר לדור הזה לקחת החלטות ביחס לארץ ישראל. לוותר, להחליט מה כן, מה לא. אז הוא אומר, כדי להחליט על ארץ ישראל, צריך לשאול את כולם. שאלו אותו, מה זה כולם? צריך לעשות משאל עם? כלומר, צריך לעשות משאל עם של כל הדורות שהיו ושיהיו, אם מצליחים לאסוף אותם ולעשות משאל עם, אז זה בסדר. למה? כי ארץ ישראל היא לא שייכת לדור הזה. חשבת שזה שייך לך. שאל את כל הדורות שהיו מאברהם אבינו, כי הוא הראשון שהובטחה לו הארץ וניתנה לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, עד סוף כל הדורות, אם אתה מצליח לעשות משאלם, זה קצת קשה, נכון? אז אתה תוכל לקחת החלטות. למה? בגלל שהופיע בדור מסוים, אתה תיקח החלטות על דבר שהוא שייך לכל הדורות? אותו דבר לגבי תורה. זה מה שרבי עקיבא הסביר לאותו פפוס בן יהודה. אז אנחנו נמלא במסירות נפש את התפקיד שלנו עכשיו, ואנחנו נמסור את התורה, אבל אתה מסתכן. נו, מה חשבת? שהחיים זה פיקניק? אז נסתכן. אבל אנחנו נקיים את התפקיד הכללי שלנו. כי אתה בשביל זה באת לעולם, להיות מוריש, לא להיות יורש. יורש עושה מה שהוא רוצה מן הירושה שלו. מוריש, אומרים לו מראש, מה שאתה מקבל, אתה מוסר. אפילו לא גרוש אחד פחות ממה שקיבלת. לכן שני הדברים האלה נקראו בשם מורשה, אם כן שלום צדק. ירושה זה צד פרטי, מורשה זה צד כללי. זה, אם כן, כשהאדם לומד תורה, הוא צריך להבין שבזה הוא מתחבר לצד של הכלליות שבו. הנשמה זה הצד הכללי שבאדם. אתה ישראלי כללי. לא עכשיו אם אני רוצה או אני לא רוצה. אם אני שייך או אני לא שייך. זה לא קשור ככה. אתה מצד הנשמה אתה שייך. ויש לך חובה של הורשה. אתה צריך למסור את זה הלאה. ומי שנשאר בלי תורה, אז זה מי שלא רוצה להיות שייך למורשה. ומבינים את זה היטב. כן? זה מצחיק. שבוע לקחו החלטה מאוד חשובה, שיש כמה אתרים שנחשבים אתרים למורשת ישראל. בהחלטה יוצאת דופן, הייתה החלטת ממשלה שמערת המכפלה זה שייך למורשת ישראל. ברוך השם. החליטו שהאבות שייכים לעם ישראל, פילי פלואים. לא יאומן כי יסופר. גם כללו את קבר רחל, רחל אמנו, היא שייכת למורשת ישראל. לא, במקרה זה בדיוק האבות והאימהות שלנו. מה היינו בלי זה? הרי הם מסרו את נפשם כדי שנהיה כאן, ופעלו כדי שההמשכיות של הדורות וכל ההבטחות יתקיימו. להם הובטח הכל, והורישו את זה בנאמנות גדולה מאוד. את הנשמה הזאת שזורמת בנו, זה מכוח אבותינו ואימותינו. בלעדיהם, מה היה זורם בנו? והזכה לגוי גדול, מיד נאמר, לאברהם אבינו. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הסוד של כל מה שאנחנו לומדים כאן. כן? לכן אומר המהר"ל, נשמה, נשמה זה דבר כללי, זה הכלליות הישראלית שבך, והתורה זה החוכמה האלוקית שבך, שניהם שייכים אחד לשני במהותם. ולכן אומר המהר"ל, אדם צריך לעשות הכל כדי שתהיה אצלו תורה, כדי להיות שייך לכלליות הזאת. כן, יונתן.
אין ספק אבל שההבדל בין ארץ ישראל לתורה, למרות ששתיהם מורשה, זה שעל התורה נאמר שיהרג ועל יעבור עליה, ועל ארץ ישראל לא נאמר יהרג ועל יעבור עליה.
מי אמר?
כי זה לא בשלושה דברים של
יעבור עליה. זאת אומרת, זה לא בשלושה
דברים כאלה.
כן, לא, אתה מדבר על מצוות קידוש השם, אבל לגבי ארץ ישראל נאמר יותר מיהרג ועל יעבור. זה מדרגה יותר גבוהה מיהרג ואל יעבור. הפוך. אתה רוצה ש... למה? איפה זה כתוב? יפה, אתה שואל טוב, נכון? איפה זה כתוב? שארץ ישראל... נכון! יהרג ואל יעבור זה במדרגה של אונס. אם באים לאנוס אדם ואומרים לו, אם אתה לא תעבור על אחת משלושת העבירות האלה, אתה מת, אז הוא צריך למסור את נפשו. אבל אם לא אונסים אותו, אין לו בעיה, נכון? ולגבי ארץ ישראל, מה אומרים לו? לך תכבוש, כלומר מראש תסתכל. נו, זה יותר מיהרג ויעבור.
בסדר, אבל שם זה היה,
מה זה בסדר?
שם במקרה עם יהושע שהוא צובה ללכת ולכבוש,
כן.
זה היה כשארץ ישראל, כשהאמורי היה בה והיו שם עובדי עבודה זרה.
לא, כיבוש ארץ ישראל שייך לכל הדורות, כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר שזה לא קשור ליהושע דווקא, זה מצווה לכל הדורות.
זאת אומרת שעכשיו, תראי הזמן הזה, אנחנו, בעת הזמן הזה, אנחנו צריכים ללכת לפי מה שכתוב בתורה.
לא, בשביל זה אנחנו מתגייסים לצהל, מה אנחנו עושים?
לא, אין בעיה, אני אומר, בוא נצא את זה מלחמה, בוא נגדיל את השטחים שלהם לפי...
לא, בסדר, אני כל הזמן שואל את הרמטכ"ל, והוא אומר לי מתי הוא מוכן, והוא אומר לי, חכה, אני עכשיו מצטייד, אני צריך עוד דברים ועוד זה, וזה בסדר, אני אומר את זה, אני צריך להתאמן. הוא אומר לי, תשמע, תראה כמה מתאמנים עכשיו, זה עדיין לא מספיק, בדקתי את הכושר, עדיין יש לנו מה לשפר, אני מסכים, אין לי בעיה. היא מוכן, אבל לא עוזים למלחמה כמו משחק ילדים. זה רציני המלחמה, אתם יודעים, הייתם פעם מלחמה? זה רציני.
אבל אני שואל ברמת הגישה, האם, אני תמיד, תכון שאני טועה, אני אומר, אני תמיד חשבתי בגישתי שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו את הזמנים בהם אנחנו באמת נצא למלחמה, ושטחנו יוחזרו אלינו. השאלה היא אם תפקידנו לפתוח עכשיו את ספר, את ספר התנ"ך ולהגיד רגע, פה אני צריך לכבוש מפה לפה, יפה, זה הדפה, יאללה, קדימה לסתם.
אין הבדל בין שני הדברים. אין הבדל בין שני הדברים.
אוקיי.
כי ההזדמנויות שמזדמנות לנו זה באמת סדר אלוקי. מצידנו, כמו בכל מצווה, תהיה מוכן. כשיבוא זמן לנטילת לולב, תיטול. אבל תקנה לולב מראש. לכן אין סתירה, זה בדיוק העניין. זה באמת דורש מסירות נפש. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה מחר בוקר, אף אחד לא יכול להגיד לך. לכן צריך להתאמן ולהכין צבא ולהיות מוכנים למסירות נפש. רבותיי, אם אני לא טועה, השיעור הבא במהר"ל יוצא ביום רביעי שבוע הבא.